שבגרוש היה חור. פודקאסט שבוחן את ההיסטוריה דרך החור שבגרוש. מגיש רועי גרון. בפרק הקודם דיברנו על ג'ון מיינרד קיינס, כלכלן בריטי שעמד והתריע בפני פוליטיקאים וכלכלנים בני דורו שהצעדים שהם עושים הם הרסניים, אבל שוב ושוב לא הקשיבו לו, עד שגילו מאוחר מדי שצדק. סיפרנו על הסכם ורסאי ועל החזרה של אנגליה לתקן הזהב שזעזעה את הכלכלה הבריטית. בכדי להבין מה היה כל כך שונה בין קיינס לבין כלכלנים בתקופתו, צריך קודם כל להבין מהי התיאוריה הכלכלית ששלטה באותה התקופה. השיטה הכלכלית שבה אנחנו חיים התפתחה במאה ה-18 על ידי פילוסוף וכלכלן סקוטי בשם אדם סמית. אדם סמית כתב ספר בשם עושר העמים, שהוא כנראה הספר המשפיע ביותר שנכתב אי פעם בכלכלה. לדעתי, הוא למעשה אחד הספרים המשפיעים ביותר שנכתבו אי פעם. תחשבו על זה, כמה זמן מהיום שלכם, מחייכם, אתם משקיעים בלעבוד ולהרוויח כסף ולסחור בעולם הכלכלי שבו אנחנו חיים. עולם כלכלי שעוצב על ידי אנשים שקראו את עושר העמים. בספר הזה, אגב, הוטבע הביטוי היד הנעלמה. שיש אנשים שמגנים אותו ויש שמעריצים אותו. הרעיון מאחוריו הוא שאין צורך בניהול שוטף של הכלכלה, בקביעת מכסות, קביעת מחירים של מוצרים, ניהול האנשים במדינה וקביעה מלמעלה של העיסוק של כל אחד מהם. צריך רק לשמור על השוק חופשי, והאנשים בשוק שבאופן אגואיסטי מקדמים את האינטרסים הכלכליים שלהם, גורמים לקידום האינטרס הכללי ולשיפור רחבת הכלל. עכשיו, ב-90% מהמקרים זה באמת עובד ונכון. הרי רובנו הולכים לעבוד בכדי להרוויח כסף לעצמנו. בשביל להרוויח כסף אנחנו חייבים לייצר מוצרים או שירותים שמישהו אחר צריך. החברה כולה מרוויחה מהעובדה שאנחנו עובדים, כי אז יש יותר מוצרים לכולם. וזה לא רק שאנחנו מייצרים מוצרים, גם כשאנחנו בוחרים לקנות מוצר וקונים את המוצר הטוב ביותר שמצאנו בתקציב שלנו, אז למעשה אנחנו מחזקים יצרנים שמייצרים מוצרים טובים. אנחנו לא עושים את זה כי חשוב לנו שהטובים והמוצלחים יתוגמלו, וכך המוצרים בשוק יהיו טובים יותר בסך הכל. אבל זה קורה על הדרך. מי שמייצר מוצרים לא טובים, לא ימכור, ומי שמייצר מוצרים טובים, ימכור יותר. וכך השוק בעצם גורם לזה שהמוצרים הטובים שורדים. העיקרון שאין צורך בניהול הכלכלה מלמעלה, מוזכר רבות בספר. למרות זאת, הביטוי הספציפי היד הנעלמה, מוזכר רק פעם אחת. כל פרט עמל כדי להגדיל את רווחיה של החברה ככל יכולתו. הוא איננו מתכוון לקדם את עניין הציבור. ואף איננו יודע באיזה מידה הוא מקדם אותו. הוא מובל על ידי יד נעלמה לקידום מטרה שאינה חלק מכוונתו, ואין זה תמיד מזיק לחברה שאין זו כוונתו לכך. באמצעות רדיפת ענייניו הוא לעתים קרובות מקדם את ענייניה של החברה ביתר יעילות מאשר אילו התכוון באמת לקדמה. אגב, הספר מדבר על הרבה דברים נוספים. הוא בעיקר מנסה לשכנע שחשוב לאפשר סחר חופשי בין מדינות, ושניתן לייצר צמיחה, צמיחה שבה כל המדינות מרוויחות יותר. שזה היה בניגוד לגישה שרווחה לפני סמית, שלא האמינה בכלל בצמיחה, והאמינה שכל רווח של מדינה אחת הוא הפסד לשנייה, מעין משחק סכום אפס גלובלי שכזה. אחרי אדם סמית הגיעו כלכלנים אחרים, שהרחיבו את העקרונות שלו ומידלו אותם במודלים מתמטיים שמאפשרים חיזוי. כל זה נקרא התיאוריה הקלאסית. בתיאוריה הקלאסית יש כמה תובנות מעניינות. אחת מהן, שאולי תפתיע אתכם, היא שבכלכלה קלאסית כסף לא חשוב. לכסף אין משמעות. כסף הוא רק אמצעי. מה כן חשוב? אהבה, עושר, הגשמה עצמית. סתם. נראה לכם שזה באמת מה שחשוב לאבות הקפיטליזם במאה ה-18? עזבו, מה שבאמת חשוב זה מוצרים. כמה מוצרים הכלכלה מייצרת. אם יש בכלכלה הרבה כסף, אז מחירי המוצרים יהיו גבוהים יותר. אם יש מעט כסף, מחירי המוצרים יהיו נמוכים יותר. אם יש יותר מוצרים, המחירים ירדו. אם יש פחות מוצרים, המחירים יעלו. כסף הוא רק דרך להעביר מידע. להעביר מידע מהצרכנים ליצרנים, מהיצרנים ליצרני חומרי הגלם, ובכלל בכל הכלכלה. כמה שווה כל דבר. כמה ביקוש יש לכל דבר, כמה מאמץ יש להשקיע על מנת לייצר כל דבר, וכמה כדאי לייצר מכל סחורה. אם מתעסקים עם המחירים, כמו הטלת מיסים על סחורות או פיקוח מחירים, אז משבשים את מערכת האיתותים הזו, ועלולה להיווצר אי יעילות. לעומת זאת, אם מדפיסים כסף או שגורעים כסף מהכלכלה, אין לזה משמעות. המשק ימשיך לייצר את אותה כמות מוצרים, אבל המחירים שלהם ירדו או יעלו בהתאם. בעצם, בכלכלה הקלאסית אין אבטלה. כולם כל הזמן מייצרים את המקסימום שהם יכולים, ומוכרים את התוצרת שלהם במחיר שנקבע על ידי כמות הכסף שיש במשק. עכשיו, בואו נסתכל על מה שקרה באנגליה ב-1926, אחרי שהחזירו את תקן הזהב לפי השער של טרום מלחמת העולם הראשונה. מה שהם עשו זה למעשה לחזק את הלירה סטרלינג. הם למעשה הפחיתו את כמות הכסף במשק. כלכלני האוצר והבנק המרכזי שהיו בעד המהלך האמינו שעל פי התיאוריה הקלאסית, המחירים של כל המוצרים במשק והשכר ירדו, והמשק יחזור לשיווי משקל של מחירים. וזה אגב בדיוק מה שקרה. רק שבדרך, ארגוני הפועלים החריבו את לונדון במשך 9 ימים. מיליון קורים לא עבדו ולא ייצרו כלום במשך 30 שנה. עסקים קרסו ועובדים פותרו. ובסוף באמת המחירים ירדו. הקורים התייאשו אחרי 30 שנה של שביתה וחזרו לעבוד תמורת שכר מופחת. והמחירים והשכר הכללי במשק התייצב והמשק חזר לתעסוקה. כלומר, הכלכלנים הקלאסיים צדקו. רק שזה לא היה כל כך פשוט להגיע למצב הזה. קיינס אמר, תראו אתם צודקים, התיאוריה הקלאסית עובדת בטווח הארוך, אבל בטווח הקצר היא לא עובדת כל כך טוב. ואנחנו בני האדם, אנחנו חיים בטווח הקצר. בטווח הקצר יש אבטלה, יש ויתות ויש קריסה של עסקים טובים. הטווח הארוך הוא מדריך כושל לאירועי ההווה. בטווח הארוך כולנו מתים. הכלכלנים הציבו לעצמם מטרה נוחה מדי ואף מיותרת, אם כל פועלם מתמצא בהמתנה לחלוף השערה, בכדי לבשר לנו על סיומה. לדעתו של קיין זה קורה כי הכלכלה היא לא רק מודלים מתמטיים שמתנהגים יפה על הנייר, עם הנחות בסיס כאלו ואחרות. הכלכלה מורכבת בהרבה, ויש בכלכלה אנשים. לאנשים האלו יש ציפיות, פחדים, עקשנות, ויחסים כלכליים עם אנשים אחרים שמושפעים מהם. כל אלו גורמים למשברים להעמיק ולהתארך. המשבר בבריטניה חלף לבסוף. הטווח הארוך ניצח, למרות המחירים ששילמו הבריטים המסכנים. אבל אז הגיע השפל הגדול. ב-1929 הבורסה התרסקה. ואגב, איתה גם חסכונות חייו של קיינס, שממש לא חזה את המשבר. השפל הגיע באמת רק ב-1930, כאשר בנקים החלו לקרוס, הביקוש לסחורות ירד והמחירים של סחורות החלו לרדת. מפעלים רבים התקשו לייצר ברמות המחירים החדשות, ונסגרו או צמצמו את התפוקה, ועובדים רבים פותרו. שיעור האבטלה בארצות הברית עלה מ-5% ל-23%. כמעט רבע מהעובדים היו מובטלים. התוצר העולמי ירד ב-15%. לשם השוואה, במשבר הסאפריים ב-2008, התוצר העולמי ירד באחוז בודד, ועדיין זה נחשב משבר חמור. 15% מהתוצר העולמי ו-23% אבטלה זה משבר בלתי נתפס. קיינס יושב לו באנגליה במהלך המשבר הזה שלא נגמר ורק מחמיר, ומבין שהכלכלה הקלאסית שוב מאכזבת. עוד חודש עובר ועוד שנה, והמצב רק מחמיר. הוא רואה את המצב בצורה אחרת. הוא כבר לא מאמין שהכלכלה תחזור סתם כך לשיווי משקל. הוא מבין שלא מדובר רק בשיווי משקל שבו שכר העובדים יורד, ואז המעסיקים יכולים להרשות לעצמם להעסיק אותם, והשוק חוזר לתעסוקה מלאה. אם המוצרים לא נמכרים והמחסנים מתמלאים, אז אף אחד לא יעסיק את העובדים, ולא משנה מה יהיה השכר שיסכימו לעבוד בו. בשידור רדיו בבי-בי-סי ב-1931, הוא שולח מסר לעם ולממשלה על מה לדעתו קורה בכלכלה. למה היא לא מתאוששת ומה צריך לעשות בנושא. השפל בסחר והתעסוקה וההפסדים העסקיים הנגרמים הם הגרועים ביותר שהראו אי פעם בהיסטוריה המודרנית של העולם. אף מדינה אינה פתורה. בשלושת מדינות התעשייה הראשיות בעולם, בריטניה, גרמניה וארצות הברית,
אני מעריך שכנראה 12 מיליון עובדי תעשייה מובטלים. בבטלה כזו של מיליונים, עושר פוטנציאלי הופך לבזבוז. סחורות בשווי מיליון לירות סטרלינג יכולות היו להיות מיוצרות מדי יום על ידי העובדים המובטלים, והעובדים יהיו מאושרים ויהיה זה טוב יותר עבורם. עלינו לשבת לתקן את העניינים, במצב רוח של נחישות חמורה וברוח פעולה בכל מחיר, כאילו שאנחנו במלחמה.
לאחר מכן, קיינס מדבר על בעיה. הבעיה בכך שאנשים מנסים לחסוך ולהצטמצם בתקופות כאלו. זה נשמע מפתיע, אבל הוא דווקא מבקש מהאזרחים ומהממשלה שלא לחסוך, לבזבז כמה שיותר, וכך לצאת מהמשבר.
הניחוש הטוב ביותר שאני יכול לעשות הוא שבכל פעם שאתה חוסך 5 שילינג, אתה מוציא אדם מחוץ לשוק העבודה למשך יום אחד. החיסכון שלך של 5 שילינג מוסיף להבטלה במידה של גבר אחד ליום אחד. מצד שני, בכל פעם שאתה קונה סחורה, אתה מגדיל את התעסוקה. סחורות עוצרת בית בריטית, אם אתה מעוניין להגדיל את התעסוקה במדינה זו. אחרי הכל, זהו רק השכל הישר והפשוט ביותר. אם אתה קונה סחורה, מישהו יצטרך להכין אותה. ואם לא תקנו סחורה, החנויות לא ינקו את המלאי שלהן, והן לא יזמינו עוד סחורה, ומישהו יזרק מהעבודה שלו. לכן, עקרות בית פטריוטיות, צאו מחר מוקדם לרחובות למחירות הנהדרות המפורסמות בכל מקום. תעשו לעצמכם טוב, כי מעולם לא היו הדברים כל כך זולים. זולים מעבר לחלמותיכם. מצאי בית, סדינים וסמיכות. ולכן תהיה השמחה הנוספת שאתן מגדילות את התעסוקה ומוסיפות לאושרה של המדינה. גם מבחינה לאומית, הייתי רוצה לראות תוכניות גדולות יוצאות לפועל. לדוגמה, מדוע לא להוריד את כל דרום לונדון, מווסט מיניסטר לגריניץ' ולבנות שם משהו טוב יותר? דיור לאוכלוסייה גדולה בהרבה יותר ממה שיש כרגע, בניינים טובים בהרבה, עם כל הנוחיות של החיים המודרניים. אך יחד עם זאת, לספק מאות דונמים של שדרות, פארקים ומרחבים ציבוריים, כאשר הם יהיו בסופו של דבר משהו מפואר לעין, ובכל זאת מועיל ונוח לחיי האדם, כאנדרטה לעידן שלנו. האם זה היה מעסיק עובדים? ברור! האם עדיף שהגברים האלה ישבו מובטלים?
במשבר כולם חוסכים, מצמצמים הוצאות ודוחים הוצאות. התוצאה היא שעסקים פושטים רגל, כי אף אחד לא קונה מהם. ואנשים הופכים למובטלים כי אין להם עבודה. הפתרון של קיינס הוא התערבות ממשלתית בזמני משבר. קיינס טען שבזמני משבר אסור לחכות ליד הנעלמה שתתקן את המצב, והתפקיד של המדינה הוא להחליף את תפקידם של הצרכנים והמעסיקים בשוק. להיות בעצמה הצרכן של הסחורות ובעצמה המעסיק של העובדים, וכך להמריץ מחדש את המשק ולהחזיר לאנשים את האמון בכלכלה. וזה היה ממש הפוך ממה שעשו מדינות. מדינה במיתון רואה את ההכנסות ממיסים יורדות, והאינסטינקט הראשוני שלה הוא לקצץ בכדי לא להיכנס לגירעון. זה בדיוק מה שאנחנו היינו עושים כאנשים פרטיים. אם יש מיתון ופיתרו אותי מהעבודה, או שקיצצו לי את השכר, אני מיד אנסה לקצץ בהוצאות לא הכרחיות. אנסה לעשות את זה בכדי שלא להיכנס לגירעון בתקציב המשפחתי, שיוביל אותי לפשיטת רגל. כך נהגו גם מדינות. במשבר כלכלי ההכנסות ממיסים ירדו. על מנת להתמודד עם הגירעון, צמצמו את המגזר הציבורי. פרויקטים לאומיים הושמו במגירה עד שימצא להם תקציב. מיסים הועלו בכדי לפחפות על הירידה בהכנסות. אבל קיינס אמר משהו אחר. הוא אמר שדווקא במיתון המדינה צריכה לבזבז כסף. דווקא כשההכנסות יורדות, המדינה צריכה להוציא יותר. עד שהמשק יחזור לצמיחה. מה שקיינס אמר היה קיצוני. והיה צריך הסבר טוב בשביל שמישהו יסכים לעשות דבר שכזה. איך אתם הייתם מרגישים אם רגע אחרי שפיתרו אתכם, מישהו היה בא ואומר, שמע, זה בדיוק הזמן לקחת משכנתה שנייה ולעשות את השיפוץ ההוא שחלמת עליו. הייתם מקשיבים לו? בואו ננסה להסביר בפשטות את הרעיון שמאחורי ההצעות של קיינס. דמיינו לכם משק קטן עם 4 עובדים. א', ב', ג' וד'. עובד א' מייצר 4 חגורות. עובד ב' מייצר 4 זוגות נעליים. עובד ג' מייצר 4 חולצות. ועובד ד' מייצר 4 זוגות מכנסיים. כל אחד מהם צורך יחידה אחת משל עצמו ומוכר 3 יחידות. מהכסף שהרוויח הוא רוכש יחידה אחת מכל אחד מהאחרים, כך שלכל אחד יש חגורה אחת, חולצה אחת, מכנס אחד וזוג נעליים אחד. אוקיי, לילה אחד א' חולם חלום רע. הוא מתעורר ומבין שיש רק הסבר אחד לחלום שלו. הולך להיות בקרוב מאוד מיתון. א' מחליט לחסוך כסף ליום סגריר. הוא מחליט השנה לא לקנות נעליים ולהישאר עוד שנה עם הנעליים הישנות שלו. ב' שמייצר נעליים מוצא את עצמו עם זוג נעליים שלא נמכר. ולכן אין לו ברירה אלא לוותר השנה לקנות חולצה. ג' שנתקע עם חולצה לא מכורה ופחות כסף בחשבון הבנק, מוותר על לקנות מכנס השנה. ד' שנתקע עם מלאי לא מכור של מכנסיים ופחות כסף, נאלץ לוותר על לקנות חגורה. א' פתאום מגלה שהוא לא הצליח למכור את כל החגורות שלו. אני לא מאמין, הוא אומר לעצמו. הכל היה נכון, החלום שלי היה נכון. אנחנו מבינים שזאת הייתה נבואה שמגשימה את עצמה. אבל זה לא יעזור. מכאן רוב הסיכויים שהדברים הולכים רק להידרדר. כל אחד יתחיל להוריד את הצריכה שלו בכדי לשמור על עצמו כסף בצד. ככל שהם יורידו את הצריכה, גם הביקוש ירד. וככל שהביקוש יורד, הם מייצרים פחות. עד שכל אחד מהם בסוף ייצר ויקנה את המינימום הנדרש למחיה. עכשיו, כל האנשים האלו במשק הקטנטן הזה רוצים לעבוד ולייצר יותר ולהרוויח יותר וליהנות ממגוון המוצרים שהם והחברים שלהם מייצרים. אבל הם לא עושים את זה. הם מייצרים פחות ממה שהם יכולים, לכאורה בלי סיבה אמיתית. עכשיו יושב קיינס במהלך השפל וגם לפני בכל מיני משברים בתחילת המאה ה-20 ואומר לעצמו, הנה זה קורה שוב. יש אחוזי אבטלה גבוהים ואנשים יצרנים שרוצים לעבוד, אבל הם לא עובדים ולכן הם גם לא צורכים בעצמם. הדרך לצאת מהפלונטר היא התערבות ממשלתית. הממשלה צריכה לבוא ולהגיד לאלף, הנה, אני אקנה ממך חגורה. ואז אלף יראה שיש לו יותר הכנסה, ולכן הוא יקנה מב' חולצה. ב' יקנה מג' מכנסיים, ג' מד' וד' שוב מאלף. וכך שוב, עד שכולם יקנו שוב את כל היחידות שהשוק מייצר. ואז הממשלה יכולה להפסיק לקנות מאלף את החגורה, והשוק חזר לתפקד. עכשיו, כששאלו את קיינס, רגע, אבל מאיפה כל הכסף הזה שהמדינה תוציאה לקנות את החגורה מאלף? אז קיינס אמר, תראו, המדינה קונה רק חגורה אחת, אבל בזכות הקנייה הזו נוצרות בשוק גם חולצה, מכנסיים ונעליים. כלומר, השוק מכפיל את הכסף שהמדינה מזריקה לשוק. קיינס קרא לזה המכפיל הקיינסיאני. ועכשיו, בהנחה שממילא המדינה לוקחת מיסים, המיסים שיתקבלו לאחר שהמשק יחזור לעצמו מכל הפעילות החדשה שנוצרה, יחזירו לה את ההשקעה. אתם מבינים? מדינה היא לא משפחה. אם אני אבזבז כסף, אני לא ארוויח מזה יותר. האנשים שקניתי מהם את המוצרים שלי כן, אבל אני לא, אני בזבזתי את הכסף. ולכן זה נכון עבורי לא לבזבז ולקצץ בתקציב בתקופות רעות. אבל המדינה שגובה מיסים ומרוויחה מכך שיש פעילות במשק, משתלם מאוד לבזבז כסף כדי להניע מחדש את המשק. לא רק שזה אולי התפקיד המוסרי שלה והיא היחידה שמספיק משמעותית בשוק בשביל לבצע את זה, אלא שזה גם משתלם לה בסוף, בגלל שהמכפיל הקיינסיאני יכפיל את ההשקעה שלה במשק. הרעיונות של קיינס נפלו על אוזן קשבת דווקא בצד השני של האוקיינוס, בארצות הברית. הנשיא רוזוולט נכנס לתפקיד ב-1933 ונפגש עם קיינס בבית הלבן. הפגישה הייתה לא מדהימה. קיינס אמר על הנשיא שהוא לא מבין גדול בכלכלה. והנשיא אמר על קיינס שהוא יותר מתמטיקאי מכלכלן, והוא השאיר לו איזה דף מלא בנוסחאות במספרים. לא ברור מה רוזוולט לקח מהפגישה. אבל התוכנית שלו ליציאה מהמשבר כללה העלאה של ההוצאה הציבורית וגיוס מובטלים לפרויקטים לאומיים. הצעדים האלו היו חלק מהניו דיל המפורסם. מה שרוזוולט לא הסכים לעשות, למרות שקיינס הפציר בו, הוא להיכנס לגירעון. את הניו דיל הוא מימן על ידי מיסים, מיסים גבוהים שהגיעו ל-79%. ובכלל, הניו דיל היה פחות קיינסיאני ויותר בסגנון של תכנון מרכזי, נוסח ברית המועצות, שאגב לא נפגעה בכלל מהמשבר ונראתה מאוד קוסמת באותה התקופה. הניו דיל חנק את המגזר הפרטי ונלחם כמעט באופן אישי באנשים העשירים בארצות הברית. מחירים של סחורות רבות נקבעו על ידי הממשלה, והיה אסור למכור במחיר גבוה או אפילו במחיר נמוך יותר מהמחיר שנקבע. מכסות נקבעו לחקלאות, ועל החקלאים נאסר לייצר מעל המכסה. זאת כאשר רבים ברחבי ארצות הברית היו רעבים ללחם. בקיצור, למרות שהניו דיל נחשב קיינסיאני, הוא לא היה ממש. לקחו מקיינס חלק קטן מאוד מהרעיונות שלו, ואת העיקר, שהוא הרעיון של תקציב גירעוני בשעת משבר, לא לקחו. הניו דיל גם לא באמת סיים את השפל הגדול, אלא רק מלחמת העולם השנייה, שבה באמת ארצות הברית הייתה בגירעון עמוק בתקציב. יש את טוענים שגם המלחמה לא באמת הייתה יציאה מהמשבר, מאחר וזה לא נקרא באמת לצאת מהמשבר כשאתה בתעסוקה מלאה, אבל מייצר כל היום פצצות וטנקים במקום אוכל ודיור, וכשאתה מעסיק אנשים להרג על חופי נורמנדי במקום לעבוד במפעלים. אלו טוענים שלמעשה התקופה שבאמת סיימה את המשבר היא התקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה. ב-1936, עוד לפני מלחמת העולם השנייה, קיינס הוציא ספר חדש, התיאוריה הכלכלית של תעסוקה, ריבית וכסף. בספר, קיינס לוקח את הרעיונות של התיאוריה הקלאסית ומוסיף להם רובד. בתיאוריה הקלאסית יש כמה שווקים, יש שוק תעסוקה, שוק מוצרים ושוק ריבית. שוק התעסוקה לדוגמה הוא כזה שמגיע לשיווי משקל כאשר שכר העובדים ומספר העובדים משתווים לתפוקה השולית שלהם. או במילים אחרות, מעסיקים יעסיקו עובדים כל עוד כל עובד חדש מייצר יותר ממה שהוא עולה. בוא ניתן דוגמה, נגיד שיש לי מכונה לייצור בקבוקים. עם עובד אחד אני מסוגל לייצר 100 בקבוקים בשעה ולהרוויח 100 שקלים בשעה. עם עובד נוסף אני מסוגל לייצר עוד 50 בקבוקים, כי אפשר להריץ את המכונה קצת יותר מהר ולייצר יותר בקבוקים. עם עובד שלישי אפשר לייצר כבר עוד 10 בקבוקים רק, ולהרוויח רק עוד 10 שקלים בשעה, כי הוא מחליף את העובדים האחרים כשהם הולכים לשירותים או להפסקת קפה, וכך המכונה עובדת רצוף. אוקיי, אם שכר העובדים הוא 5 שקלים לשעה, אז אני אעסיק את העובד השלישי. אם השכר הוא 20 שקלים, אני לא אעסיק אותו. זה מאוד פשוט. זו התיאוריה הקלאסית. כדי להעלות את שכר העובדים, אני צריך שיהיו עוד מכונות. אם היו לי שתי מכונות, אז יכולתי לשלם גם 50 שקלים לעובד השלישי, וזה עדיין היה משתלם. בתיאוריה הקלאסית יש גם שוק מוצרים. הוא כזה שבו מחיר המוצרים נקבע על פי כמה מוצרים יש וכמה כסף יש בשוק. ככל שהדרישה למוצרים גדלה, המחיר של המוצרים יעלה. הכמות שלהם לפי התיאוריה הקלאסית לא יכולה להשתנות ללא שינוי טכנולוגי, ייעול של השוק או הגדלה של ההון, כלומר המכונות שמשתמשים בהם. בכל מקרה, זה שיש יותר דרישה למוצרים לא יגרום לשוק לייצר יותר. ויותר חשוב מזה גם להפך, זה שיש פחות דרישה לא יגרום לכמות המוצרים לרדת, רק המחיר ירד. זו התיאוריה הקלאסית. עכשיו, קיינס אומר בגדול שני דברים. קודם כל, כל הסיפור הזה הוא בטווח הארוך. בטווח הקצר, למחירים ולשכר יש דביקות, קשיחות, הוא קורא לזה סטיקנס. הם נוטים לא לזוז כל כך מהר, ולכן הירידה בביקוש למוצרים לא מיד תתורגם לירידה במחיר, אלא דווקא לירידה ביצור של המוצרים, דבר שהתיאוריה הקלאסית לא מתייחסת אליו בכלל. כך גם עם השכר, ירידה בביקוש למוצרים יגרור ירידה בביקוש לעובדים, אבל השכר לא מיד ירד. קודם כל יפוטרו עובדים, והשכר יישאר ברמה הקודמת, רק אחרי שיש גל פיטורים השכר יתחיל לרדת. שוב, ההבדל בין הטווח הקצר לטווח הארוך. כלומר קיינס אומר, חבר'ה, אני יודע שהתיאוריה הקלאסית אומרת שכסף לא משנה וכסף לא חשוב, אבל בטווח הקצר הוא משנה. כשכמות הכסף יורדת, זה גורם לתופעות לא טובות, שגורמות לכך שיש פחות מוצרים ופחות עובדים. דבר נוסף שקיינס עושה, הוא קושר את השווקים האלו. קיינס אומר, תראו, השווקים האלה תלויים. השכר של העובדים הוא גם הביקוש למוצרים. וכל זה למעשה הוא התוצר של המשק. המחיר של כל המוצרים שהמשק מייצר. אם השכר יורד, אז גם הביקוש למוצרים יורד. ושוב השכר ירד, ושוב הביקוש, והמשבר יתארך. כי אתם זוכרים מה אמרנו מקודם? הכסף כן משנה. ירידה בביקוש תגרום לכך שייצרו פחות. עוד רעיון בתיאוריה של קיינס הוא ציפיות. היכולת לשנות את הביקוש וההיצע לפי ציפיות. המוצרים שמייצרים היום מושפעים מהציפיות של כמה שחשבו היצרנים שיקנו מהם. אם יצרנים רואים שיש ביקוש למוצרים, אז הם יגדילו את הייצור, אבל זה ייקח זמן עד שהייצור יגדל, בין ימים לחודשים תלוי במוצר. בסופו של דבר יגיע היום שבו המוצרים מוכנים. אם היצרנים יגלו שאין ביקוש למוצרים שלהם, הם יתחילו למלא את המחסנים שלהם, ואז הציפיות שלהם ירדו לעתיד, והם יצרו פחות. המודל הקלאסי בכלל לא מדבר על ציפיות ועל האפשרות לייצר יותר או פחות. המודל הקלאסי מניח שהמשק תמיד מייצר את המקסימום האפשרי. קיינס אומר לכלכלה הקלאסית, צריך לזכור שאנחנו מדברים על אנשים. אנשים שחלק מההחלטות שלהם מתבצעות על פי ספקולציות שהם עושים לגבי העתיד. קיינס מחייב את המדינה להתערב במשבר. לדעתו היא זו שמסוגלת להמריץ את השוק מחדש. קיינס אומר, במשבר תהיו גרעוניים, אל תנסו לחסוך, תבזבזו. אבל יש למטבע הזה שני צדדים. הצד השני הוא שבתקופות הטובות, המדינה צריכה להחזיר חובות ולחסוך, כדי שתהיה לה את האפשרות לחלץ את המשק במיתון הבא. וזה לא עניין פשוט. תראו, לפוליטיקאים זה ממש כיף להיות קיינסיאנים במשבר. אומרים להם, קחו הרמה של כסף ותפזרו אותו לבוחרים שלכם. זה הזמן להעסיק אנשים, להרים פרויקטים, לבזבז כסף. חלומו של כל פוליטיקאי. אבל מתישהו השוק מתאושש. ואז צריכים פוליטיקאים לסגור פרויקטים, לפטר אנשים, לצמצם עלויות. וזה לא המהלך הכי נכון אם אתה רוצה להיבחר שוב. לך תסביר לבוחרים שלך שדווקא עכשיו, כשיצאנו מהמשבר וכשהכנסות ממיסים בסי, אנחנו צריכים לסגור פעילויות. אין מצב שזה יקרה, וזה אכן לא קורה. הביקורת הכי גדולה על התיאוריה של קיינס היא שלמרות שהוא הבין שכלכלה מורכבת מאנשים, הוא התעלם מהעובדה שגם הממשלה מורכבת מאנשים. מאנשים שקל להם לבזבז בתקופות הרעות, אבל קשה להם לחסוך ולעצור פרויקטים בטובות. קיינס נפטר מהתקף לב בגיל 62 בשנת 1946. הוא לא זכה לראות איך כלכלנים ופוליטיקאים בכל העולם אימצו את המדיניות שלו. ולאחר מלחמת העולם השנייה, התיאוריות שלו שטפו את העולם המערבי ושינו את פני הקפיטליזם. מדינות התערבו בשוק וניסו לייצב אותו בשעות משבר. אבל, כמו שאמרתי קודם, היה קשה לפוליטיקאים לעצור רק בתקופות משבר. מדינות ניהלו תקציבים גירעוניים במשך שנים רבות, עשורים. בשנות ה-70 נתקל העולם המערבי בתופעה חדשה שלא הייתה מוכרת לפני, סטגפלציה. אבטלה גבוהה ואינפלציה ביחד. דבר שגרם המודל הקיינסיאני וגם לא היה לו פתרון עבורו. התקופה הזו גרמה למדינות לזנוח את המודל הקיינסיאני לטובת מודלים חדשים יותר. אבל על זה ועוד בפרק הבא. זהו. הסיפור הקיינסיאני עדיין איתנו, שלא תחשבו שהוא נחלת העבר. בימי הקורונה בארצות הברית ואפילו בישראל, פשוט מחלקים כסף לאזרחים ומבקשים מאיתנו לקנות תוצרת הארץ, בדיוק כמו שקיינס ביקש מעקרות הבית הבריטיות. גם זה סוג של כלכלה קיינסיאנית. קיינס אולי היה מעדיף שהמדינה תרכוש מוצרים או תתחיל פרויקטים חדשים, אבל גם לחלק כסף או להוריד מיסים כמו להוריד ארנונה בשעת משבר זה פתרון קיינסיאני, רק קצת יותר ליברלי אולי. בואו לדון איתי על הדרך הנכונה לדעתכם לצאת מהמשבר בדף הפייסבוק שלנו ועמוד הפרק. אני הייתי רועי גרון, כשבגרוש היה חור.